מנהיגות היא היכולת להוביל שינוי, להשפיע ולקדם את החברה או הקהילה או הארגון אליה משתייך הפרט. מנהיגות תלויה בהקשר חברתי, פוליטי, כלכלי ולעיתים גם חינוכי של המקום ושל האנשים שחיים בו. בעונה השלישית של הפודקאסט חינוך בתנועה מתמדת, הערוץ של משרד החינוך במחוז דרום, נקדיש את הפרקים הבאים לנושא מנהיגים, מנהיגות ומנהיגות. נציין את חגיגות 75 שנות עצמאות למדינה, 70 שנים לעלייתו של מנהיג העם בן גוריון לנגב, וגם 50 שנים להסתלקותו. בפרקים הבאים נאזין למנהיגים ומנהיגות שמובילים ארגונים ומוסדות הקרואים על שם דוד בן גוריון. נבחן את חזון ראש הממשלה הראשון לאור המציאות בהווה, נדון על החיבורים וגם על הפערים. לפיכך נתכנסנו, אורחים מעניינים, אתם ואני, דפנה גרנית גני, לפרקים חדשים ומעוררי השראה. האזנה נעימה. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, כמה כיף ששבתם אלינו, והיום אני במקום מאוד מאוד מיוחד. אני באולפן של אוניברסיטת בן גוריון, ואני שמחה מאוד להתארח כאן ולארח את פרופסור דניאל חיימוביץ, שהוא נשיא האוניברסיטה, כבר משנת 2018, נכון?
19.
מ-2019.
כן, 4.5 שנים כבר.
עידד, זה כבר תקופה, כבר יש לך כבר מה להגיד בעקבות זה. נפלא, והיום אתה תספר לנו, דניאל, על כל ההתפתחויות הכי חדשות באוניברסיטה, ובכלל איך האוניברסיטה הזאת שקרויה על שם דוד בן גוריון, איך היא מיישמת את החזון של בן גוריון. בן גוריון דיבר על הפרחת השממה וחברת מופת והגעה לנגב ועוד ועוד. אז איך אתה רואה את זה? איך זה קורה?
קודם כל, יום טוב, מה שלומך? ואנחנו יושבים פה בתוך האולפן החדש שלנו, ואני מסתכל בדיוק על התמונה של בן גוריון עם אוזניות, עושה פודקאסט. אז דוד בן גוריון הוא... הוא נמצא בכל מקום בקמפוס, והוא בתוך ה-DNA שלנו. ובכל האמירות החשובות שבן גוריון עשה, היה לו כמה מדהימות שמשפיעות עלינו. הראשון היה ב-1963, במקרה השנה שנולדתי. שבן גוריון אמר שאני מדמיין מעין אוקספורד עברי בנגב יבנה מודרני. עכשיו, בוא נחשוב על זה. ב-1963, כמה אנשים היו בבאר שבע באותו זמן? אני חושב משהו כמו 60,000. ויש איזשהו סטטיסטיקה שאומר שהיו יותר גמלים מאשר האנשים ב-63. אז איך אפשר לחשוב על אוקספורד עברי בנגב? בזמן שהמדינה בקושי החזיק שתי וחצי אוניברסיטות. אבל בן גוריון הבין בכוחה של ההשכלה הגבוהה, והכוחה של המחקר, כדי לשנות מציאות.
תנסה להסביר לי, אז אתה, אני בהחלט משתתפת בעמדה מתרגשת שאתה הצעת כאן, על להסתכל על בן גוריון בשנת 63, ולהגיד איך זה קרה שהוא הקים את ה... שהוא הוביל, בטח לא באופן ישיר, אבל בטח היה חלק
מאוד מהמהלך. מאוד ישיר, כי הוא הקים את אוניברסיטת הנגב. לפני שאנחנו היינו אוניברסיטת בן גוריון, כשעודו בחיים, נקראנו אוניברסיטת הנגב. היינו עוד בבית הייס, במרכז העיר. כאן היה השממה, לא היה שום דבר כאן בתוך קמפוס מרקוס.
אני שמעתי על דוד טוביהו, שהוא פנה בעצם, אבל כנראה שזה שיתוף פעולה של כולם.
בדיוק, בדיוק.
כנראה שזה שיתוף פעולה.
האמת היא שבן גוריון, זה סיפור ששמענו מאהרון ידלין ז"ל, שאהרון ידלין שהיה בוועד מנהל של האוניברסיטה 53 שנה, שזה מדהים, ובאחד מהפגישות האחרונות הוא ישב מסביב לשולחן, והוא התחיל לספר סיפור בסגנון המאוד ידליני שלו, והוא אמר שבן גוריון, אני לא אחכות אותו, לא אחכה את המבטא שלו, אבל הוא אמר שבן גוריון במקור הוא רצה שהאוניברסיטה תהיה בשדה בוקר. הוא חשב שבאר שבע זה צפוני מדי. הוא רוצה להקים את האוניברסיטה שם, אבל אז ידלין שכנע אותו שאם הוא רוצה שזה יהיה לזה באמת את ההשפעה, זה חייב להיות בבאר שבע ולא בשדה בוקר.
אז ספר לי על ההשפעה. איזה השפעה יש לאוניברסיטה, לתפיסתך, על הבאר שבע, על הנגב, על מחוז דרום?
עם כל הצניעות, אני חושב שאנחנו יושבים בשנייה הזאת במוסד החשוב ביותר להצלחה לעתיד של מדינת ישראל. עכשיו, זו אמירה מאוד מאוד גדולה להגיד. אבל בואו נחשוב שוב, נחזור לבן גוריון שאומר שהעתיד יבוא מהנגב, יגדל מהנגב. ובשביל הנגב להגיע לפוטנציאל שלו, אין שום ספק שבאר שבע חייב לתפוס את מקומו בתור מטרופולין, קוסמופוליטין, כמו שרוביק מדבר כל הזמן. ובשביל זה לקרות, חייב להיות פה סוג של תרבות ותעסוקה שימשוך את כל הצעירים מכל הארץ שיוצאו לבנות את העתיד שלהם פה. וב-53 השנים האחרונות, המנוע שבאמת דחף את הקידום של התעשייה, ההייטק, ואת התרבות בתוך האזור הנגב, זה האוניברסיטה בן גוריון. נגיד, רק ניקח את הדוגמה הפשוטה של פארק ההייטק שלנו, בגב ים. זה הפארק הוא שותפות של המיוניסיפליטי של העירייה, ושל אוניברסיטה בן גוריון. באף מקום אחר בארץ, האוניברסיטה לא צריכה לפתח את התעשייה. אבל לפני כמעט שתי עשורים, אז הנשיא ברוורמן שם לב שאוניברסיטת בן גוריון מייצר שליש מהמהנדסים בארץ. שליש מהמהנדסים בארץ הם בוגרי אוניברסיטת בן גוריון. אבל כולם הצפינו ברגע שהם סיימו את הלימודים. כי כאן בנגב לא היה תעשיית הייטק, לא היה תעשיית מתקדמת. היה תעשיית הכימיקלים, מאוד מאוד מפתח, היה דימונה, ואחרי זה רק את הלוטק. אז לא היה מקום לבוגרים שלנו לבנות את העתיד שלהם. אז מה האוניברסיטה עשתה? משהו שהאוניברסיטה לא צריכה לעשות ברוב המקומות. השקענו מיליונים יחד עם העירייה, לא בהשכלה, לא בחינוך, אלא בפארק הייטק. עכשיו, גם כשהגו את הרעיון שיהיה הייטק בבאר שבע, שיהיה סייבר, בעירת הסייבר, אף אחד לא האמין. זה כמו אותו חלום של בן גוריון. אבל אם אנחנו מסתכלים היום, נגיד, הפארק נפתח לפני 7 שנים, מה יש לנו בפארק היום? יש לנו 4 בניינים, הבניין החמישי כבר בבנייה, יש יותר מ-3,000 מהנדסים, מעל 70% מהמהנדסים הם בוגרי בן גוריון, שבחרו להישאר בנגב. ועכשיו בתוך בדיוק האזור הזה ברמות, פתאום מתחיל להיפתח מסעדות, מועדונים, ואין מקום עכשיו בתוך הפארק, בניין 5 עכשיו בבנייה, בניין 6 אוטוטו בבנייה, וזהו רק דוגמה קטנה, איך האוניברסיטה משפיעה על הנגב.
אני אגיד עוד איזה שני משפטים על רובע החדשנות, כי הוא באמת, באמת יצירת מופת והגשמה של חזון של אנשים רבים, ובהחלט בראשם רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע, גם שיתוף הפעולה עם בית חולים סורוקה, שהוא גם בפני עצמו בית חולים אקדמי. גם שיתוף הפעולה...
אוניברסיטה זה בית חולים אוניברסיטאי, אחד מהיחידים בארץ שיש לו את התואר הזה.
וכמובן חברות ההייטק, והשותף הגדול והמשמעותי של צהל והעברת הבסיסים לנגב, בעצם 5 הגורמים האלה, מהעירייה ועד הצבא תעשייה, אקדמיה, רפואה, בהחלט דבר מרתק. אני חושבת שכל אזרח בנגב, ובטח אפילו אזרח במדינה, כדאי לו לבוא ולטייל ולהכיר את רוב החדשנות, כי זה באמת מקום מעורר השראה בכל קנה מידה. אני מסיירת שם הרבה מאוד עם קבוצות של אנשי חינוך, ואחת התמונות שאנחנו תמיד מראים, שאנחנו מבקרים בחברות הייטק, זה את התמונה של הבניין הראשון, שמסביב הכל חולות, עם כמה גמלים, והיום איך שזה נראה, מישהו אמר לי, דפנה, זה כמו דובאי פה. זה דובאי, אנחנו בדובאי, זה קם מן החולות, התפתח, גדל.
אני אשמח מאוד שאנחנו נהיה כמו דובאי, דובאי זה...
אתה אומר, לקחת בפרופורציה.
אני חושב שגם כאן בבאר שבע, כמה דומה אנחנו צריכים להבין מה אנחנו מצליחים בו, ולאן אנחנו נגיע. כי איפה שאנחנו נמצאים היום, זה מצוין, אבל זה לא סוף התהליך. תדמיינו את המצב הזה בעוד 10 שנים מעכשיו, שרוב החדשנות ממש יקום עור וגידים, שלא יהיה לנו רק את האזור התעשייה של הסייבר בגב ים, אבל עוד 2 מרכזים, המרכז על שדרות רגל, בתוך הקמפוס של סורוקה, של הדיג'יטל מדיסין, של הרפואה הדיגיטלית, של כל השילוב של הבינה מלאכותי, artificial intelligence ומדעי המחשב והרפואה, וליד תחנת הרכבת באזור הזה, אזור הדזרטק, שכל התעשיות של המדבר, החקלאות, הסביבה, הכל מה שמפתח, והשילוב, מה שמחבר ביניהם, זה הביג דאטה, זה הבינה מלאכותי, זה מדעי המחשב, והגישה הפרקטית שמתוך המחקר של אוניברסיטת בן גוריון יכול לייצא חברות שמשפיעות לא רק על הנגב אלא כל העולם. ואז כשאנחנו בונים את כל זה ומסביב לזה מתחיל לפתח כל מיני סטארט-אפים ואנחנו עושים את השיקום שכונות במיוחד בג' בסביב כל זה, עכשיו תדמיינו את המצב שאנשים מטיילים, ואולי אנחנו נהפוך להיות שדרות בן גוריון, אולי אפילו לטייל את זה, אחד מהחלומות שאנחנו נהפוך להפוך את זה לטיילת עירונית, שאנשים מטיילים בין האוניברסיטה וסורוקה, וכל האזור ההייטק הזה, וגם יש מגורים, ויש גם עוד מסעדות, ועוד חנויות, ועוד... זה פשוט יהיה מקום שכולם יוצאו להיות חלק ממנו. ואז לא נצטרך להגיד, תבואו לנגב, אנשים פשוט ירוצו להיות כאן איתנו.
אני רוצה רגע לחזור לאחת הנקודות שהזכרת, שאמרת שהאוניברסיטה לא חייבת. זאת אומרת, אוניברסיטה היא גוף מחקרי, גוף שאולי גם מייצר, אתה יודע, את החוקרים הבאים, וגוף שמייצר הוראה ומחקר, אבל בטח שלא כל האוניברסיטות בעולם, יש להם גם שליחות חברתית כל כך מובהקת, כמו אוניברסיטת בן גוריון. כן. אז מאיפה זה נובע? מה זה השליחות החברתית שלכם?
אני רוצה להבדיר בין השליחות החברתית ומה שאת לא חייבת. אמרתי, לא חייבת, נגיד, a perfect world, בעולם המושלם, מה שאנחנו עשינו בגוויאם, הממשלה הייתה עושה. נגיד, הרשויות הציבוריות או הפרטיות היו עושות. אבל האוניברסיטה נכנס לוואקום שאף אחד לא היה מוכן להסתכן. אבל משאבים, כלכלים מאוד רבים, נכנסו לזה במקום להיכנס למחקר או לפיתוח הסביבה החברתית. עכשיו, לכל אוניברסיטה, בכל עולם יש את כמובן את המחויבות החברתית, אבל בעצם אוניברסיטת בן גוריון זה אסטרואידים. כי זה בא...
זה מאוד מפותח.
זה מאוד מאוד מפותח, כי זה בא מהחלטת הממשלה על הקמת האוניברסיטה. אנחנו האוניברסיטה היחידה שהוקמה בהחלטת ממשלה, וזה אמנת לפתח את חבל הארץ של הנגב. אז אנחנו לא יכולים להפריד בין העשייה האקדמית שלנו, וההשפעה שלנו על האוכלוסיות מסביב. עכשיו, אנחנו תמיד צריכים לזכור, שההשפעה לאורך טווח הגדול ביותר שיש לאוניברסיטה, זה על יצירת בוגרים שהם משנים את המציאות של עצמם. ההשקעה, כל המחקרים בכל העולם מראים, השקעה בהשכלה גבוהה מחזיר את עצמו ריבית דריבית 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 דריבית, אבל זה לטווח ארוך. אנחנו, כשהגעתי לכאן לפני יותר מ-4 שנים, אני אמרתי לאנשים, אנחנו צריכים לזכור שאוניברסיטת הרווארד משפיע יותר אולי מבוסטון קולג', שניהם בבוסטון, בגלל שהרווארד זה המצוינות המחקרית של הרווארד, היא הרבה יותר גדולה מאשר בבוסטון קולג'. אז ההשפעה שלנו גדלה ככל שאנחנו יותר מצוינים במחקר שלנו. ככל שאנחנו נצליח להכניס יותר אוכלוסיות, ואולי ניגע בזה איך אנחנו מכניסים אוכלוסיות הדרום לתוך האוניברסיטה, ההשפעה שלנו תהיה הרבה יותר גדולה. אבל אנחנו רואים את זה ביום יום, כי כל אחד מהסטודנטים שלנו, כל סטודנט שמקבל מלגה, מחויב, אף למען אנחנו צריכים להכריח אותם, כי הם באים לאוניברסיטה כדי להיות מעורבים, עובדים בשכונות מסביב לאוניברסיטה. ואסור לשכוח שמכל האוניברסיטה בארץ, אנחנו האוניברסיטה היחידה שנמצאת בשכונות הפחות מפותחות, הפחות עשירות של העיר. נגיד, מסתכלים באיפה אנחנו נמצאים בג' ד' ובו', זה מקום אחר. אז אנחנו מכירים ביום יום את המחויבות שלנו לאזור הדרום.
אני מאוד מסכימה איתך, גם אני כסטודנטית ולמדתי פה כמה וכמה שנים, אני ממש זוכרת שאחד המניעים שלי לבחור באוניברסיטת בן גוריון, היה בזכות הנושא הזה של המעורבות החברתית, שזה ממש אחד מהסמלים והדגלים שהאוניברסיטה מנופפת בהם, ואומרת, אל תהיו רק אנשי מחקר טובים, אל רק תעשו תארים בשביל התארים וההתפתחות האישית, אלא גם תהיו אזרחי תושבי הנגב כמשפיעים על המציאות שלכם, תהיו תושבי הנגב כמשפיעים בהמון המון המון זירות ותחומים, ואנחנו נשמח לשמוע כמה תחומים, בוא תספר לנו ככה בכמה דוגמאות, אולי גם דוקטור בוז'י רביב ייתן לנו איזה כמה דוגמאות, איך אתם משפיעים, איזה תוכניות, איזה פעולות ישימות עושה אוניברסיטת בן גוריון בהקשר למרחב הדרומי?
וואי, כמה זמן יש לנו לדבר?
תבחר 3 דוגמאות בלבד. תן לנו 3 דוגמאות, כי אין לנו את כל
זה. אני חושב שאחד מהדברים העכשוויים ביותר, אולי הראשון שהוא מיידי, זה מרכז חוסידמן, לנוער מצטיין במדע. כשרואים את הסטודנטים, הנערים והנערות, המצטיינים, מצטיינות שבאים לאוניברסיטה, עושים מחקר ולוקחים קורסים מתקדמים שמקנים להם נקודות זכות כבר בתור תיכוניסטים. זה פשוט דבר שמחמם את הלב, ובאמת אנחנו צריכים להגביר את זה, כשבאמת האוניברסיטה זה מקום של השראה, וכשלוקחים סטודנט מכל תיכון, בכל הנגב, ומביאים אותם לתוך האוניברסיטה, שהם נחשפים לחוקרים שלנו, שהם רואים מה הם האפשרויות שלהם, והם גם מתחילים לצבור נקודות זכות, נקזים לתואר, זה פשוט, זה השפעה מיידית. וזה לכל אוכלוסיות הנגב שאנחנו מצליחים לעשות את זה.
אז באמת תן לנו עוד משפט על עוד אוכלוסיות, למה אתה מתכוון?
שמע, נגיד, קודם כל, ודאי, הדבר הברור ואולי הבהול ביותר, זה כל אוכלוסייה הבדואית בנגב. אנחנו, זה לא סוד שיש אתגר עם החינוך במערכת הבדואית. ואני חושב שהאתגר שלנו הוא בכמה רמות. אחת, איך להכניס את הבוגרים של המערכת הבדואית לתוך האוניברסיטה, איך שהם יתקבלו. אבל לא רק איך שיתקבלו, איך שיצליחו. זה לא רק מספיק שמישהו
לא
מתקבל לאוניברסיטה.
לא רק לפתוח את השאר, גם להחזיק אותו שמצליחו. בדרך.
ויש פה אתגרים שהוא ייחודי לאותו אוכלוסייה, שהדבר הראשון זה השפה. שהרבה מהסטודנטים מהמערכת הבדואית מגיעים לאוניברסיטה עדיין עם פערי מאוד גדול, גם, לא רק ברמה האנגלית, אלא גם ברמה העברית. דבר שמאוד מקשה על אותו הסטודנט להצליח. אז יש לנו תוכנית כמו שאל האקדמיה, שהוא ייעודי לאוכלוסייה הבדואית, שלוקח את שנה א' ומחלק אותו לשתיים, כדי להעיט את הקצב, כדי לתת להם את התגבור בעברית ובאנגלית, כדי לאפשר להם לסגור את הפער, אמנת שיצליחו באוניברסיטה. והדבר השלישית, ואולי הציבורי ביותר, או שאנשים הכי מדברים עליו, זה מערכת הבריאות. זה לא סוד שמערכת הבריאות בנגב, בפריפריה בכלל, גם בנגב, שאין לנו מספיק רופאים פה בתוך הנגב. ואני נחרדתי לגלות כשהגעתי לכאן, שרק 9% מהסטודנטים לרפואה היו מהנגב. ואנחנו בין 12-15% מהאוכלוסייה של המדינה. והסטטיסטיקה מראה שסטודנט שלומד רפואה שהוא בא מהנגב, הסיכוי שלו שהוא יפתח את הקליניקה של להישאר, הוא הרבה יותר גדול. אז איך אנחנו יכולים לגרום לכך שאנחנו
שאין לנו בריחת מוחות למרכז?
בדיוק, בדיוק. עכשיו, הדבר הטוב בתוך זה, זה שהאוניברסיטה בן גוריון כל כך הצליח, שכולם רוצים לבוא אלינו, גם מהצפון ומהמרכז. אבל בגלל תוכניות ופעולות שנקטנו בהם, ביניהם תוכנית אילנות, בשנה הנכנסת, השנה שעברה של הרפואה, זה מעל 20% אנשים מהנגב, שזה מהפכה.
זה מה, שינו... תן לנו עוד משפט, מה זה התוכנית הזאת, מה זה אילנות?
זה, תוכנית אילנות זה תוכנית שנותן עדפה למי שמחויב להישאר ולפתח את החיים שלהם בתוך הנגב. ואז, אם אנשים מוכנים להתחייב להישאר פה, יש להם העדפה בקבלה. ואנחנו בשנים האחרונות כמעט הכפלנו את כמות הסטודנטים בכלל שאנחנו מקבלים לרפואה. אנחנו לקחנו את התוכנית הבינלאומית שלנו, שהוא היה לאמריקאים, והפכנו את זה לתוכנית לישראלים. אבל הכל כדי להגדיל את כמות הסטודנטים שלומדים רפואה בנגב. השנה אנחנו פתחנו לפעם ראשונה, חוג לריפוי בעיסוק, לשנה הבאה יהיה ריפוי בעיסוק בנגב, יש מחסום אדיר שמרפות בעיסוק בנגב. אז בעוד 4 שנים, כשהמחזור הראשון יסיים, אני מקווים שיהיו הרבה יותר שיכנסו כאן לתוך הקהילות. אז זה רק דוגמאות מאוד מאוד קטנות, על איך אנחנו משפיעים יום יום.
אז נשמח לשמוע עוד דוגמה אחת, גם פה מכיוון האורך המוכשר שלנו, דוקטור בוזי רביב, תשתף אותנו איזה דוגמה יש לך על מעורבות בחינוך.
אוקיי, אז אני מנהל כאן את הרדיו, שהוא בעצם רדיו מיוחד, רדיו אקדמי, שבא לענות על הצרכים של האוניברסיטה, ואחד הדברים המשמעותיים זה פיתוח הנגב. עכשיו, לפני שבועיים נתבשרנו על דוח חמור של נסיגה ביכולות הקריאה של תלמידי ישראל, ונשיא דיבר פה על מעורבות בבתי ספר ולמערכת החינוך, ויש בית ספר אחד מתוך כמה שאנחנו פועלים בו, בית ספר אור זבולון, שהוא בית ספר בשכונה י"א, שהקמנו שם תחנת רדיו, שהסטודנטים שלנו מפעילים, וביחד עם התלמידים של הבית ספר הם עושים פודקאסט שבועי, אבל הבנו תוך כדי שהתלמידים עולים בטירוף בהישגי הקריאה שלהם וביכולות הביטוי שלהם. זה משהו שפשוט השפיע מאוד על, על כל הקהילה של הבית ספר. ויש שיתוף פעולה אדוק מאוד עם צוות בית הספר, ומשרד החינוך כבר סייר בבית הספר כמה פעמים כדי להבין את המודל וללמוד אותו. והיום פיתחנו קורס בשיתוף פעולה עם המחלקה לתקשורת והמחלקה למעורבות חברתית, שלומד את הדבר הזה של השפעה של רדיו, השפעה של רדיו על חינוך, והסטודנטים של הקורס הולכים לפעול בבתי ספר בעיר. וזה דוגמה ליוזמה שהגיעה כאן מתוך האוניברסיטה, זאת עוד דוגמה.
נהדר, אני ממש מודה לך, וזה באמת מאוד מאוד מעניין איך קורסים אקדמיים הופכים להיות גם זירה ליישום של פדגוגיה במרחבים שונים בעיר, זה מרתק, תודה. אז זה באמת מרתק, וזה מאוד מאוד, כמו שאמרתי מקודם, מעורר השראה ומשמח לראות שיש ממש חשיבה אסטרטגית של האוניברסיטה. זאת אומרת, האוניברסיטה ממש רואה את עצמה כאחד מהשחקנים המרכזיים בזירת ההשפעה הזאת על ההתפתחות של מחוז דרום והנגב, וממש לוקחים צעדים עם מחשבות מאוד עמוקות, איך לייעל, איך לקדם, איך לפתח, כל מיני דברים, זה מאוד משמח. אבל אני רוצה גם לשאול אותך שאלה קצת יותר מורכבת, כי הרבה פעמים יש את הטענה הזאת שאוניברסיטה היא קצת מנותקת בהקשר הזה ש אתה יודע יש כל מיני נערות ונערים בני 22, 25, 26 שמגיעים מהמרכז, באים, עושים את התוארים שלהם כאן וממשיכים חזרה. ברמת הצהרת הכוונות כולם מאוד רוצים להיות מעורבים, אבל הרבה פעמים יש מין כמו תחושת בועה כזאת בתוך האוניברסיטה, ולא לגמרי רוצים להתערבב, אפילו לא במועדונים המקומיים, לא לגמרי בכל המקומות.
קודם כל רוצה להגיד משהו על ה... בוא נפריד בין תחושות ועובדות. קודם כל, אם אני אשאל אותך, איזה אחוז מהסטודנטים שלנו הם גמרו תיכון בדרום? יש לך ניחוש?
שאלה טובה, תספר לי.
45.
מדהים.
מדהים, נכון, נגיד, זה אנשי, יש איזושהי תחושה שאנחנו אוניברסיטה צפונית ש...
זה ממש נתון מרתק.
זה נתון מרתק. זה כמעט חצי. שזה הרבה יותר מחלקנו באוכלוסייה. ואולי התחושה שהסטודנטים, או לא רוצים להתערבב, סטודנטים בכל עולם רוצים להיות אחד עם השני. נגיד, באף מקום הם לא מתערבבים בתוך האוכלוסייה, כי סטודנטים באים כדי להיות עם עוד סטודנטים, כמו הם בני 22, 23, 24, שלומדים איתם ביחד. זה מקובל וזה מובן מאליו, אבל 45% הם תושבי הדרום, או סיימו תיכון בדרום, שזה דבר באמת מדהים. אבל...
זאת עלייה, לא? זה במגמת עלייה?
לא, אני לא חושב שזה בעלייה, זה פשוט שזה משהו שלא מדברים עליו. זה עניין של תדמית לעומת מציאות. הפייק ניוז לעומת המציאות. הדבר השני, אבל יחד עם זאת, זה לא אומר שזה, אומר שאין לנו אחריות להכניס עוד יותר אוכלוסיות לתוך האוניברסיטה, במיוחד דור ראשון להשכלה. ו... בשבילי זה ממש בנפשי, זה ב-DNA שלי, כי אני אגיד לך סוד, אני אגלה לך משהו אישי.
גלה לי.
אני תוצר של אפליה מתקנת. עכשיו, את רואה מולך נשיא אוניברסיטה, ביולוג עם מוניטין בינלאומי, אמריקאי, נגיד מה יכול להיות יותר במרכאות אליטה. אבל, אני גדלתי באחד מהעיירות העניות ביותר בארצות הברית, שנגיד זה ארצות הברית אמריקה שאנשים לא באים במגע איתו, הייתי היהודי היחידי בכל התיכון, שרק 20% מהתיכון שלי הלך ללמוד באוניברסיטה, ויתר הלכו או למכללות קטנות או לעבוד במפעל הפלדה המקומי. עכשיו, היה לי את הנתונים, ה-SAT, הפסיכומטר הכי גבוה בתוך הבית ספר. וכשהגעתי, התקבלתי לאוניברסיטת קולומביה, אחת מהאוניברסיטות הטובות ביותר בעולם, ובשנה הראשונה, ביום הראשון של לימודים, אנחנו יושבים בתוך העולם, והרקטור מדבר איתנו, ומספר לנו כמה שאנחנו מדהימים, והוא נותן לנו את הנתונים של הכיתה הנכנסת, המחזור הנכנס. פתאום נפל לי הסימון, שאני בעשירון התחתון של הכיתה הנכנסת, שאני התקבלתי על תקן של אפליה מתקנת גיאוגרפית, כי הם הוצאו לוודא שיש פיזור, הם לא ידעו שמקבלים עוד יהודי, לא ידעו שאני יהודי, לא הייתי מתקבל. ולא רק זה, אני נכשלתי במבחן כניסה לכתיבה באנגלית, והייתי צריך לקחת אנגלית מתוגבר, הייתי האמריקאי היחיד בתוך הכיתה, כולם היו או שחקני כדורגל או מאגרים, כי אף פעם לא למדתי להתבטא בכתב בצורה נכונה. והממוצע שלי בסמסטר א' היה משהו כמו 65. כי לא ידעתי ללמוד ברמה הזאת. אבל מה למדנו מזה? שאוניברסיטת קולומביה ידע לקבל אותי על פוטנציאל ולא רק על ציונים. ושאם אנחנו יודעים לזהות את את הסטודנט או הסטודנטית, התלמיד על תלמידה, עם פוטנציאל להצליח, גם שהפסיכומטרי או של הבגרות הוא לא 750 ו-112, ולתתם את ההזדמנות להוכיח את עצמם. ואנחנו נדע איך לסגור את הפער. לקח לי שנה לסגור את הפערים, ואז עפתי קדימה. ומה האובדן הגדול ביותר? האובדן הגדול ביותר שיכול להיות לאוניברסיטה, זה אובדן פוטנציאל. כי אנחנו לא יודעים מי היא או הוא החוקרת הפורצת דרך הבאה כשהם נכנסים לאוניברסיטה. עכשיו, כשאנחנו מנסים לפתוח את המחסומים האלו, זה גם לאוכלוסיות שונות, וזה גם מגדרי, נגיד להכניס יותר ויותר תלמידות וסטודנטיות לתוך הנדסה, ומדעי מחשב שבכלל לא חושבים על זה. כדי, נגיד, באמת האובדן הכי גדול, יכול להיות חוקר או חוקרת שלא מממש את הפוטנציאל שלהם. יכול להיות שזה אותו התלמיד, תלמידה, שבעתיד ימצא איזושהי תרופה חדשה לסרטן, או ש... ימציא משהו עם סייבר, או שיהיה הפסיכולוג שישנה את העולם.
זאת אומרת, אני ממש שומעת בדברים שלך שהשליחות כאן היא לא רק שליחות ברמה מאוד מאוד רחבה וחברתית, היא גם שליחות מאוד ספציפית, שליחות מאוד ממוקדת באנשים, לזהות את הפוטנציאל ולהאמין בפוטנציאל של האנשים, זה בהחלט...
ואנחנו, במיוחד אני חושב משרד החינוך, נגיד, חייבים להבין, ואנחנו, וכל הסטטיסטיקות מראות את זה, יש תיכונים מאוד חזקים, שכולם יצליחו במרכאות, ויש תיכונים שהם פחות חזקים אבל למה אלו מצליחים ואלו? נגיד, יש הסביבה מאוד מאוד משפיעה, השכונה מאוד משפיעה, ההורים מאוד מאוד משפיעים. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להזניח את אותם התלמידים, תלמידות. דווקא אותם יש את היכולת לשנות את העולם.
אנחנו ממש לקראת סיום, אבל הייתי עדיין רוצה לשאול אותך אם יש לך איזושהי תובנה לגבי מערכת החינוך בדרום. אם יש לך לגבי מערכת החינוך של התיכונים, של הגני ילדים, של הבתי ספר היסודיים, בעצם הערוץ פודקאסט שלנו מגיע להרבה מאוד אנשי חינוך, ששואלים את עצמם האם הדרך שבה הם צועדים היא הדרך הנכונה והמיטבית. תן לנו איזה משהו.
תשמע, כל האנשים שפגשתי, הם מחויבים ברמה שזה קשה לתאר, השליחות של אנשי החינוך שאני פגשתי במחוז הדרום, שכולם רתומים לחזון של בן גוריון. נגיד, אלו שאני פגשתי באמת מאמינים שהם משנים מציאות. והמחויבות הזה היא שווה מיליונים. עכשיו, כולנו, גם האוניברסיטה וגם משרד החינוך בדרום, אנחנו במאבק. אנחנו במאבק לקבל את המשאבים שמגיעים לנו כאזרחים שווים לכל מקום אחר בארץ. אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו לא ברדאר הלאומי. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוחדים ולצרוח את הצרכים שלנו. ושלהבין שבאמת בסוף הדבר עתיד יבוא מהנגב.
תודה רבה רבה לך, פרופסור דניאל חיימוביץ, בהחלט
היה מאוד... אני לעונג, תודה רבה דפנה.
אנחנו מודים גם באולפן לדוקטור בוזי רביב על העריכה, וגם לחגי גלילי. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, כל טוב ולהתראות.